ברשותכם, השבת שבת פרשת קורח. כתוב שפרשת קורח יפה נדרשת, ככה שומע. אז אומרים כי תמיד יש עניינים, חיכוכים. אבל ברשותכם, אנחנו נאחד עם הדיבור על פרשת קורח, וגם ערב יום השנה של הרב אליהו. אז נדבר קצת דברים בפרשה וקצת על הרב ברשותכם. טוב, יותר מזמן. קורח, רואים אצל קורח, לעומת משה רבנו, שמשה רבנו, הענווה הגדולה שלו, מתגלית בפרשה פעם אחרי פעם. דברים שהולכים ביחד. השמחה של האדם בחלקו, הענווה שלו והחסד, זה דברים שבאים ביחד מול אדם שלא שמח בחלקו, מול אדם שמקנה, מול אדם שמתגאה, מול אדם שמורכז בעצמו, אז גם לא יעשה חסד, כי הוא... ואיך הדברים פה בפרשה? מתחיל זה... סליחה. רש"י ואורחיים הקדוש אומרים את זה, זה בכל הפרשה, אני חושב כי הסדר, איך עשר לי עוד שתי דקות להתכונן, אני מצטער. ויקהלו על משה ועל אהרון, ואמרו עליהם, רב לכם כל הידע כולם קדושים ותורכם השם, מדוע תתנסו על קהל השם, וישמע משה ויפול על פניו. אורחיים הקדוש אומר, למה משה נפל על פניו? האשימו אותו פה בהתגאות שלו, בהתנסות שלו. הוא אומר, נפל על פניו להראות קצה האחרון ההכנעה, ושיבה נפשו כעפר הארץ, כעבד המשתחווה לפני השררה. הם מאשימים את משה בשררה, בגאווה, והם עד כדי כך מאשימים את משה רבנו, שהגאווה שלו וכל מה שהוא ממציא זה מליבו, כמו שחזל אומרים, שהם חכו על השם ועל התורה, מציצית ומזוזה, יראו בכלל על הסמכות של משה, על הנבואה מן השמיים של משה. ומשה רבנו מגיב בענווה, בהכנעה. הוא משתחווה לפניהם. אחרי זה אומר להם, בוקר ויודע השם את אשר לו. בוקר ויודע השם, למה הוא חיכה לבוקר? אז רש"י אומר, התכוון לדחותם, שמה יחזרו בהם. שהם ניקלים אליו אחרי כבר כל מה שהיה, בעלותך ושלח, והמריבות שהם עושים מולו. והוא מגיב בענווה, לא רק בענווה, הוא רוצה בטובתם. הוא מחכה, שמה, לתת להם זמן, שמה הם יחזרו בתשובה. בוקר ויודע השם, שמה יחזרו בתשובה. אחרי זה אפילו על דתן ואבירם, וישלח משה לקרוא לדתן ואבירם, אחרי שהם יוצאים ומגדפים, ניצבים. גם אומר רש"י, וישלח משה, ללמד שאין מחזיקים במחלוקת, שהיה משה מחזר אחריהם להשלימם בדברי שלום. נתן ואבירם, עם הוותק שיש להם. משה רבנו הולך אחריהם כדי לנסות להשלים עמם בדברי שלום. אז רואים פה את מידת הענווה היתרה שנהג בה משה רבנו עליו השלום, מצד אחד. הענווה והרצון שלו בהם, הדאגה שלו גם לכל עם ישראל, שמשה רבנו נפל על פניו והיה מתפלל, האיש אחד יחטא ועל כל העדה תקצוף. אז גם מורחם הקדוש פה משפט כזה, הוא כותב שיעלו מעל משכן, אז אומר, צדיקים חפצים לצדק את בני דורם. וזה נקודה אחת, הנקודה הגדולה שרואים בענווה של משה רבנו, הענווה והביטול וההכנעה שלו והנכונות שלו לחסד והדאגה שלו לכל עם ישראל. נקודה שנייה שרואים אצל משה רבנו, הפנייה שלו, הדאגה שלו לעם ישראל, זה מה שכתוב שם, אלה לאי הרוחות לכל בשר, האיש אחד יחטב על כל העדה תקצוף. אז רש"י אומר, אלה לאי הרוחות, אתה לא כמו בשר ודם, שלא יודע מי חטא לו, הקדוש ברוך הוא יודע ליבות בני אדם, יודע מי היה באמת בעצת כוח, מי היה באמת, מי אלו חלוק בליבו על הקדוש ברוך הוא, על נבואתו של משה, ומי רק נסחף אחרי, נדע, הבטיחו לו איזה תיק, הבטיחו לו איזה משרה. ומשה רבנו מתפלל ואומר, אל אלוהי הרוחות לכל בשר, האיש אחד יחטא ועל כל העדה תקצוף. אז אומר שם אורחיים הקדוש, זה רש"י אומר, אורחיים הקדוש אומר, שבא משה רבנו להגיד לקדוש ברוך הוא, להזכיר כביכול לקדוש ברוך הוא את השמחה ואת העניין שיש לו בכך שירובו עושה רצונו בעולם. נכון, מגיע להם, מגיע להם את העונש הקדוש ברוך הוא רוצה ואכלה אותם כרגע, אבל יש, אומר ככה, שראה את הרות תקבור את הדינים, הזכיר חסד אל למתק הדינים, ואמר, אלה לא הרוחות לכל בשר, טען טענה נשמעת לפני הבורא, כי השם חפץ שכל הרוחות יקבלו אל הרותו עליהם, בעודם בבשר בעולם הזה. והוא אמרו, אלה לא הרוחות, הרוחות לכל בשר, שיש כמה חפץ לפני הקדוש ברוך הוא, האחד הוא שבח והלל אשר יתנו לו צבא מעלה, למה ממנו שבח והלל אשר יתנו לו לשמות הצדיקים, מבית אוצרות החיים, אוצר אחד של נשמות שעדיין לא באו לעולם הזה, ואוצר שני נשמות שבאו לעולם הזה וחזרו למעלה. וכולם נותנים שיר, שבח והודעה לבורא יתברך שמו ויתעלה. למעלה מהם השיר והשבח העולה מהנשמות אשר הם בעולם הזה, אשר הם תוך הבשר, והוא מונע מהכיר השם, והם מתעצמים לאהוב את השם יתברך ולשבחו ולהודות למאמרו. זה עליון וחשוק אצל הבורא למעלה מהכל. אמר חיים הקדוש, כל הנשמה תעלה לי, יש לקדוש ברוך הוא שבח שמשבחים אותו מלאכי השרת, שהם קשורים לגוף בעולם הזה. יש למעלה ממנו שפח שהנשמות הקדושות משבחים את הקדוש ברוך הוא ומעללים לשמות. נשמות שלא נמצאות בגוף, או שכבר יצאו מהגוף, או שעוד לא הגיעו לגוף. אבל אומר למעלה משניהם, חלשון שלו, הוא אומר, למעלה משניהם זה השיר והשבח עולה מהנשמות אשר הם בעולם הזה. הוא אומר, זה עליון וחשוק אצל הבורא למעלה מהכל. כי אדם, זה מה שאומר, אלו לא הרוחות לכל בשר. אלה שנמצאים בתוך ברוחות, שנמצאים בתוך בשר בעולם הזה, הוא כביכול מזכיר לקדוש ברוך הוא את השמחה, את השעשוע, את החשק הגדול שיש לו בשיר שבח והלל שעולה לו מנשמות ישראל שנמצאים בבשר בעולם הזה ומתעצמים לאהוב את השם ולהודות לשמו. זה אומר, נכון, היות ואתה חפץ שלהותך תהיה לרוחות בזמן שהם בבשר. אם אתה ממיתם, אתה חסר רצון זה. וזה לא, כאילו, לא יוצא שווה ומשתלם. לכן, מבקש מהקדוש ברוך הוא שירחם על העדה. כלומר, רואים פה עוד הפעם את הדאגה של משה רבנו עליו השלום שיתקיים אלו לא ארוחות לכל בשר. זה הרבה דברים יש פה, ברוך חיים הקדוש הזה, שכל אדם צריך ללמוד לעצמו מזה את היקר ואת הגדולה שיש לקדוש ברוך הוא דווקא ממצבו עכשיו בעולם הזה, ודווקא בתוך העולם הזה גם ככל שהוא יותר. אבל השמחה הגדולה של הקדוש ברוך הוא זה שבעולם הזה יעשו את רצונו ויקיימו את מצוותיו ויעללו וישבחו את שמו בעולם הזה. אז אם כן, זה שתי נקודות שמוצאים פה אצל משה רבנו. נקודה אחת, הענווה הגדולה של משה רבנו, ההכנעה הגדולה שלו, והנקודה השנייה, החפץ והעניין הגדול שיש בו, והדאגה הגדולה שיש בו לעם ישראל, שהוא את כל הדברים האלה הם באו לו, כל ההתמודדות הזאת, הכל בא לו רק לכבוד זה שהוא לקח על עצמו להניג את עם ישראל. כמו שגם רואים בהפטרה עם שמואל, שהוא מתאר על משפט המלך, את מי עשקתי, לא חמור אחד מהם נסעתי, ולא שזה אחד מהם, המסירות המוחלטת של המנהיגי ישראל לעם ישראל. נקודה שלישית, זה גם דרך פה, דרך הפרשה, שהאורחיים הקדוש כותב על מה שכתוב, משה רבינו אומר לקדוש ברוך הוא על תפן אל מנחתם. מה זה על תפן אל מנחתיו? אז הוא אומר, שמשה רבנו החליט, הבין וידע שהוא עומד מול אנשים רשעים גמורים גמורים. ואומר פה ככה, דע כי הצדיקים יש בהם כוח להפקיע זכות הנמצאת לרשעים, כשהראו שהם מוחלטים ברע. צדיק משה לראת אלוקים, שהשם אם יראו ביניהם להפקיע זכותו, יש כוח בידם. כמו שאפקר בדין, אפקר בדיני המונות, ככה צדיקים יכולים להחליט ולגזור דינו של אדם. זה אומר פה, אז חשורת השנאה לשמה שיש להם. אז זה עוד נקודה השלישית, שכוחו של משה רבנו עם בריאה עברה השם, הממשלה שהקדוש ברוך הוא נתן לצדיקים בעולם הזה. כמו שגם הרלב"ג כותב בהקדמה, בפירוש שלו על ההפטרה, שאומר להם שמואל, שלחתי את בדן ואת שמשון, אז הוא אומר שמה שזה בסדרי ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, שיהיה אדם שלם במעשיו, ויהיה כלי ראוי להשראת שכינתו, יתברך, יעשה הקדוש ברוך הוא ידו נפלאות. זה בסדר, זה כן, הנקודה של הענווה והחסד, הנקודה של הדאגה לעם ישראל, שכבודו של הקדוש ברוך הוא זה דווקא שהשבח שלו עולה מדרי מטה, והעניין הגדולה והממשלה שהשם נתן לצדיקים בעולם. אפשר לבטא את זה ברמב"ם, הרמב"ם כותב פעמיים גם בהלכות סנהדרין וגם בהלכות מלכים, הוא כותב על איך שהדיין בישראל צריך להיראות ואיך שהמלך צריך להיראות. אסור לאדם לנהוג שררה על הציבור בגסות הרוח, אלא בענווה ויראה וכל זה בחוץ סנהדרין פרק כ"ה. וכל פרנס המטיל למה יתרה על הציבור שלא לשם שמיים נענש ונורא לו בן תלמיד חכם, וכן אסור לנהוג בהן קלות ראש אף על פי שהן עמי הארץ. לא יפסל ראשי עם הקודש אף על פי שהן יודעות ושפלים. בני אברהם יצחק ויעקב הם, וציב אות השם שהוציא מארץ מצרים בכוח גדול וביד חזקה, וסובל תורח הציבור ומסען כמשה רבנו, שנאמר בו כאשר יישא האומן את היונק, והרוא אומר ואצווה את שופטיכם, זו עזרה לדיין שיסבול את הציבור כאשר יישא האומן את היונק. צא ולמד ממשה רבן של כל הנביאים, כיוון ששלחו הקדוש ברוך הוא במצרים, ויצווהם אל בני ישראל, אמרו מפי הקבלה שאמר להם למשה ולאהרון, על מנת שיהיו מקללים אתכם וסוכלים אתכם באבנים. כמובן שגם כן הצטווה הציבור לנהוג כבוד בדיין, אבל זה עכשיו גם בהלכות מלאכים, גם על המלך. רב הוא כותב בסוף פרק, בפרק ב', בסוף פרק ב', אחרי את הכבוד שצריך לנהוג במלך, כדי שחלק לו הכתוב הכבוד הגדול וחייב הכל בכבודו, כך ציווהו להיות ליבו בקרבו שפל וחלל, שנאמר וליבי חלל בקרבי, ולא ינהג גסות לב בישראל יותר מדי, שנאמר לבי תרום לבבו מאחיו, ויהיה חונן ומרחם לקטנים וגדולים, ויצא ויבוא בחפציהם ובטובתם, ויחוס על כבוד קטן שבקטנים, וכשמדבר אל כל הקהל בלשון רבים ידבר הכות, שנאמר שמעוני אחי ועמי. אומרים תהיה עבד לעם הזה, לעולם מתנהג בענווה יתרה, אין לנו גדול עם משה רבנו, שהוא אומר ואנחנו מה, לא עלינו תלונותיכם, ויסבול תורחם ומסעם ותנונתם וקצפם כאשר יישא אומן את היונק. רועה קראו הכתוב, לראות ביעקב עמו, ודרכו של רועה מפורש בקבלה, כרועה עדרו יראה, בזרוע יקבץ תלעים ובחיקו יישא. כן. די, כך מצף הפרק, זה התחלת הפרק על מה על המלך ששמת שים עליך המלך, שדה ימתו עליך, וגם ש... לא, זה לא ליבו, גס זה... לא ינהג גסות לב בישראל יותר מדי. מה זה שם שליבו גס בו? אחד מתבייש מהשני. אז כשאדם ליבו לא גס בשני, אז הוא... אלא את הדוגמה, מורה בכיתה, נגיד. אז הוא נכנס ביום הראשון שהוא נכנס, אז הם עדיין לא יודעים מי הוא, מפחדים, מי יודע איזה... מה הוא יוציא עליהם וזה, אז הם מתנהגים ככה, זה אחרי עם הזמן. כבר מתרגלים, אז ליבם גס בו, הם כבר מרשים לעצמם יותר. כלומר, רבי אומר שתחת הכותרת הזאת של ליבו גס בו, זה אומר ש... הוא מרשה לעצמו להתקדם יותר. בהתחלה הוא שם לעצמו הרבה גדרות, לא להתקרב אליך. אחרי זה כבר ליבו גס, הוא מרשה לעצמו ככה, מרשה לעצמו ככה. ודאי שאם מלך, או משהו שם, בלכות סנהדרין, שלא יהיה ליבו גס בהם בכלל, אז הוא חייב כן להרגיש אחריות ומערבות ולבדוק בענייניהם. וגם שמואל אמר לשאול, אם קטון אתה בעיניך ראש שבטי ישראל, אתה תעשה מלוכה בישראל, אתה חייב לנהוג מלכות וזה. הבעיה הייתה עם איזבל, שהיא אמרה לאחיו, אתה תעשה מלוכה בישראל, ככה מתנהגים למלך, אתה חייב לעשות מה שאתה רוצה ושתמש בזה לרעה. שמלך אין על גביו אלא השם אלוקיו, אז התורה מנתבת אותו, מדריכה אותו, איפה הוא צריך להתנהג ככה ואיפה הוא צריך להתנהג ככה. בפשטות. עוד, טוב, עוד דבר שהקדמה להכל, אנחנו עם קורח, פרשת קורח סמוכה לפרשת חוקה תמיד. אז הרב תמיד היה אומר שקורח, מכירים את קורח מאיפה, הטלית שכולה תכלת, בית שכולו מזוזות, קורח יצא מנקודת הנחה שההנהגה האלוקית, התורה, הנבואה, הכל זה צריך להיות דבר שמקבל את האישור ואת ההשכלה האנושית. אז זה דבר שלא מתקבל בהשכלה האנושית, אז אין לו מקום, ספר תורה, הבית מלא, המזוזות. אחרי זה באה פרשת קורח, ואומר פרשת חוקת, שזה הפוך מקורח. חוקת, זאת חוקת התורה, וכמו שכם חושבים, חוקה שכל עוד מצוותה של תורה צריך לקיים מתוך יציאת נקודת הנחה של חוקה, מתוך קבלת מלכות שמיים. זה לא הנושא עכשיו, וגם מצוות אפילו שאדם מבין אותם. זה ההפך מקורח, שאדם צריך לקבל על עצמו על מלכות שמיים. זה פרשת חוקת, הסמיכות לפרשת קורח. זה קורח רצה לברוח מזה. אין, קורח הזה... אני פשוט את הנקודות האלה, אספר כמה סיפורים על כל נקודה, על כל דבר, חיים משהו צריכים. בסדר. כתוב על הפסוק, פרשת שעברה, פרשת שעברה, כתוב על איש שעשה ביד רמה את השם מגדב, כתוב, כי דבר השם בזה את מצוותו אפר, יקראת הנפש ההיא, עוונה בה. אז הספר שהרמק נפטר, משה קורדוביה ותומר דבורה, בצפת, אז הוא דרש הרי הקדוש על מיטתו את הפסוק הזה, כי דבר השם בזה את מצוותו אפר, יקראת הנפש ההיא עוונה בה. כמובן, אנשים, זה גירה מאוד את הקהל, אנחנו נבין מה, איך רבנו הרי ככה אומר על הרמק. אז אמר, אל תקרא כי דבר השם בזה, אלא כי דבר השם בזה. אל תקרא את מצוותו אפר, אלא את מצוותו הפרה, הפרה והרבה את מצוות השם. אל תקרא, יקרא את הנפש ההיא, אלא יקטר, תיקטר הנפש ההיא. אל תקרא עוונה בה, אלא ענווה בה. זה המידות האלה, שוב. הדבר השם בזה, דבר השם בזה, שזה חוקת התורה, הפך מכוח, הקבלת מלכות שמיים, את מצוותו אפר, שלהפרות ולהרבות את התורה, ולדאוג שכמה שיותר יודעים, יהיו מקבלו מלכות שמיים, וקיימו את מצוות השם, שזה המנהיג של עם ישראל, עם הענווה שיש בה, ועם הכתרים שהיא זוכה להם, ודאי שכל הדברים האלה, והרבה יותר, ועל כל מקום שלא נדבר וניגע, יתקיימו ברב אליהו. אנחנו נספר קצת כמה סיפורים, על כל דבר, בזה. בזה. כתוב בזה. אז הוא אמר, בזה. האדם הזה הוא כולו דבר השם. הוא שכמו אומר, שאתה שירופת כדאורה איתה, שכל בן אדם מלא במשהו. אחד מלא בדמיונות, אחד מלא בכל מיני, אחד מלא בתורה. יש כאן אנשים, ברוך השם, מלאים בתורה, בדבר השם, בתורה של קבלת מלכות שמיים. וזה מה שרואים גם בפרשה, שהבחירה של משה רבנו, האיש אשר יבחר השם, הוא הקדוש. טוב. ממה נתחיל? מדבר השם בזה? מהענווה בה? לא יודע. טוב, גם במשך השנה הספרנו בסיפורים ודברים, אולי סיפרנו, לא הדברנו, אבל כדבר השם בזה, על הקבלת המלכות שמיים, שאשר יבחר השם הוא הקדוש והקריב עליו, שהחיים הקדוש אומר שגם צדיקים, משה רבנו ואהרון הכהן, גם את הבחירה שלהם בטרם מצורך מבטן ידעתיך ובטרם תצא מריח מקדשתיך, אבל גם בכוח מעשיהם בעולם הזה הם לא חזבו, הם נאמנו, הם נשארו נאמנים למקור שלהם, והם גם זכו לזה בכוח מעשיהם בעולם הזה. אז זה הכפל, יש אשר יבחר השם וגם הוא הקדוש. אז ודאי שהנשמה הקדושה של הרב, אנחנו זה, אבל גם אותו בעולם הזה כולו קיים כדבר השם בזה, היה לו באמת על כל אורחות חייו קבלת מלכות שמיים שלמה וגמורה, והוא אפילו לא מסוגל להבין לפעמים דברים אחרים. סיפר הרב בורשטיין בזמנו שהיה על השתלת איברים, אז ברבנות הראשית ישבו, והרבנות הראשית נתנה רשימה של בזמנו, של תנאים שאם הם התקיימו, אז האדם הזה נקרא מת, ואפשר לעשות השתלת איברים וזה. אבל הם לא... נתנו שזה בתנאי, ישבו עם צוות של תלמידי חכמים, ונתנו הוראות וכללים שרק אם התקיימו כל התנאים האלה, בפיקוח של אנשים שיוכשרו לכך, יהיו תלמידי חכמים שמלמדו את הצדדים הרפואיים והצדדים ההלכתיים, והם יקבלו את ההנחיות מהרבנים הראשיים, והם ככה על פי זה, רק יהיה מקרה, יזמינו אותם, יקראו אותם, והם יעקבו ויבדעו שנעשות כל הבדיקות הנצרכות, וכל זה, אז הם ייתנו את האישור. זאת אומרת, ברושטיין שאמר לרב, אמר להם שתי דברים, אמר לו הרב, והרב יודע שהרב יוציא פסק הלכה כזה, מחר יהיו מודעות, איך ששופכי דמים, ויוציאו על הרב מודעות, קנאים, חרדית, וזה. הרב אמר לו, אבל זאת ההלכה, מה אתה רוצה? זאת ההלכה, שאם... אמר לו, הרב, זה יהיה בלגן גדול, זה יהיה לא נעים לרב, ישמיצו את השם שלו. הוא אומר, מה אני יכול לעשות? זאת ההלכה. טוב, אז הוא הבין שבזה הולך מטה, אז אמר לרב, נו, והרב חושב שבבית חולים הרופאים, כל הרופאים יסכימו לכזה דבר, שהוא בטיפול נמרץ ייכנס אליהם איזה מישהו מזקן, וישב, ויראה את הבדיקות שהרופאים עושים, ויסמן V, ויסמן X, ויתקשר לרב, וישאל אותו, ויעשו ועדה, וזה. אמרנו, מה לעשות? זאת ההלכה. מה לעשות? זאת ההלכה. באמת, זה היה הכל המוז של כל ימי חייו. זאת ההלכה. זאת ההלכה, אז גם זה יהיה תמורת אולי שהוא לא יקבל מחמאה ממישהו שכביכול חברו לספסל לימודים, וגם הוא לא יקבל מחמאה ממישהו מהציבור הזה, אין דבר כזה. זאת ההלכה, גם לרב מהעדה החרדית וגם לפרופסור מהבית חונים, זאת ההלכה. הרב היה כל ימי חייו בשקידה נוראה ועצומה בתורה, זה גם אפילו יום עשה שהוא היה בבית סוהר, הוא היה שנה בבית סוהר, ושהוא בשנה הזאת זכה בין כותלי בית הכלא ללמוד בעיון יותר מכל מה שהוא למד בשנים האחרות. זה מה, לגדלות נפש, בן אדם שבאמת כל מה שאכפת לו זה רק זה היה כל החיות שלו וכל החיים שלו ועל השקידה שלו בשנות צעירותו. כל ימי חייו אחרי זה הוא תרם את עצמו לטובת הציבור, כדי שכל הזמנו, אבל תמיד היה מתמיד עצום בתורה, כל מי שראה את הרב לומד, ראה אותו שהוא רק לוקח ספר, אז היה סקה, ברגע שהגיע הספר לרב, תלך אתה כמה דקות, יהיה עכשיו שקט, אתה כן יהיה, לא יהיה, ספר חדש שהגיע לרב, אז היה פתאום זה, עכשיו חצי שעה, שעה, שעה וחצי, אתה לא יכול, הרב היה תופס את הספר, וממש לא, בריכוז עצום, והרב היה בבית חולים, סיפרתי את זה פה על איזה ליל שבת אחד, ש... עם הספר, לא, זה פרה עבודת הזמן. הוא היה שעות, ראו שהוא מתייסר בכאבים, הוא אף פעם לא התעונן, אבל ראו שמשהו מאוד מציק לו, ניסו זה, בדקו פה, בדקו שם, לא מצאו משהו שמציק לרב. אחרי 3 שעות, אז האחות אמרה להגידו לרב שהם יוצאו לו את הנשמה ל-20 שניות, שהוא יחשוב מה הוא רוצה לומר, איפה כואב לו, מה מציק לו, והם יחזירו אותו. 20 שניות יפסיקו לו את הנשמה. אמרו לו, איזה עוד הפעם, פעמיים, להיות בטוחים שהוא שומע, והוא זה, והוציאו לו את הנשמה ל-20 שניות. מה הרב ביקש? שם אפשר להביא לו, יורד דעה, הוא רוצה לראות את השח בין, אמר סימן רש ממדלת, לא יודע מה איזה. זהו, החזירו לו את הנשמה, הביאו לו את הספר, הוא למד שם 10 דקות, רצה לברר את מה שהיה לו, וזה, סגר את הספר ונרדם אחרי זה. היה שעות, הוא לא מצא מנוח לנפשו, ולא זה. וזה מה שהיה, זה מה שהיה אכפת לו, רואה את זה בחוש, ספר לי חבר שם, איזה ספר הלכות של הרב, עוד לא התפיסו את זה, אבל הרב היה גם כאבים נוראים ברגליים, היה לו פיצי לחץ מכל התקופה שהיה בבית חולים, וממש... וכל פעם שהוא היה בא, הרב היה, זהו, היה מתחיל להקריא לו את ההלכות, זה מה שדיבר אליו, הוא היה שוכח מכל הכאבים, היו, אף פעם לא התלונן עליהם, אבל ראו שהוא מתייסר, רואה בשפתיים וזה. זה מה שאומר שדבר השם בזה, הקדוש והקריב אליו, הפרשויות של הרב, באכילה וזה. זה לא דברים קלים, זה דברים קל כאלה לעשות אותם פעם, פעמיים. באמת הייתי בשבת בבת ים וזה, אז יש בסעודה שלישית באיזה מקום בבית כנסת. ניסיתי ללכת למטבח לראות הקופסאות, מה הקשרות, אבל זרקו אותם כבר לפח, הם לא היו שם בזה. בסדר, אז אכלתי פיתה ושתיתי קולה, מה זה נהניתי, חיגשתי בעצמי כמעט מלאך. פעם אחת אוכל סעודה שלישית פיתה וקולה. אבל זה משחק ילדים, להיות לקיים התנהגות כזאת באופן קבוע ורצוף שנים על גבי שנים, מי קטנותו, אפילו בזמן שמה שהיה לאכול רק דבר, הוא לא אכל. הוא היה מגיע לחופש, היה חופש לדיינים, אז בטח הכשירו את המטבח היטב לפני זה, במלון המלאכים בנתניה. הרב היה, בגלל הרבנית הוא היה מגיע, אבל היה מגיע עם שקית של פיתות וגבינה מלוחה, ויושב בחדר ולא ראו אותו דורך בחדר אוכל. זה היה קשיר והיה מעודר והיה הכל. להיות בבית מלון כמה ימים ולאכול פיתה וגבינה מלוחה, מה שהוא הביא איתו, זה, ולקיים את זה אופן שנים, זה באמת העבודה האישית העצמית שהייתה לו על עצמו. אם גם סתם הנהגות שלו, הוא לא היה, זה לא דברים שהוא היה מספר, הדברים שהיו ממנו ולציבור היו יותר יכולים להיות ידועים, הדברים שהיו בתוכו עצמו זה לא היה, אבל יכולת לראות, הרב כל מיני הקפדות, אולי לא צעד, לא מחושב. הוא היה טוב, היה מקפיד, אולי שותה כלום לפני התפילה. אבל זה אף פעם, רק פעם אחת הגעתי אליו מוקדם, צריך להגיע אליו הביתה, להחזיר לו איזה משהו, חכיתי שהוא יצא לתפילה בנס, חכיתי לדבר, אז הרב יצא, אז אני ישר באתי נשק את היד וזה, אז רואה, פעם ראשונה, הרב לא נותן שילחצו לו את היד לפני התפילה. כאילו, זה כמו נתינת שלום, הוא היה גם מקפיד להגיד ספרתיו למי שהיה, זה שואל אותו, וגם אם הוא היה חוזר מבטיקין והוא היה רואה מישהו שבדרך לתפילה בבוקר בשבת, אז הוא היה אומר להם שבתתיו. כל צד שם חושב, אולי היה נותן את היד ללחוץ לפני התפילה, היה מקפיד להגיד רק ספרתיו, היה נכנס לבית כנסת, הוא היה יכול לו, היה תמיד לרוץ, הוא אומר, אני לא יכול לרוץ, אני ארוץ ברחוב, אנשים יחשבו לי יודע מה קרה. אז הוא אומר, בעשר צעדים לפני הבית כנסת, הוא היה חצי רס כזה, ממהר להיכנס לבית כנסת. כל דקדוקי הלכה על כל צעד ושאל. הוא היה נכנס, תמיד הוא היה מקיים מה שאנחנו כתוב, שנכנסים משתחוות, להגיד ואני ברוב חסדי חר, אני נכנס משתחווה. הוא היה מקפיא, הלך את התפילין, טוב, תפילין שעד המנח ביושב. הרבה מניחים ביושב, הרבה ספרדים. אבל כתוב גם ברי הקדוש לחסות את היד שמניחים את התפילין. אז הוא היה מתכסה עם התפילין ככה. עכשיו, תפילין של ראש. מי מניח תפילין של ראש ככה עם התלית למעלה? הרב היה כזה מכובד ומלכותי כזה. הוא היה מצליח תמיד להניח את התפילין ככה מתחת התלית וזה. כל התפילה, הוא היה משתחווה. אז גם הספרדים משתחווים תמיד עם הראש ועם הגוף ועם הראש. אבל יש כאלה משתחווים גם עם הרגל. אז הרב היה עושה את שני. משתחווה גם קצת עם הרגליים, גם עם הגוף ועם הראש. הוא היה ספר תורה, הוא היה מלווה את הספר תורה עד הבימה, ואחרי זה חוזר איתו עד ההיכל, עד שסוגרים את ההיכל, הוא רק היה מתיישב במקום שלו. כל דבר היה אצלו מחושב. יש מצווה ללמוד אחרי התפילין, אחרי, אנחנו לא, אנחנו חיתפים כל היום, אבל יש מצווה ללמוד משהו קצת עם התפילין. אבל הרב, הוא לא רצה לשחרר אחרי התפילה עם התפילין, כי הבאים מאמר, ואין אנשים שואלים אותו שאלות, חל לשאול אותו, עזר אותו לקנות, אותו ירוק, אותו כתום, מה לעשות, גם זה היו שואלים. אז הוא לא יכולים בתפילין וזה, אז הוא אמור את התפילין ישר אחרי אדם לשבח. אבל היית רואה שהוא לוקח, הוא שם חוק לישראל, וכתוב הכתרת, משתדל לקרוא לפחות כמה פסוקים מפרשת שבוע עם התפילין, לקיים את זה. הוא היה עם התפילין, הוא אף פעם לא נותן את התפילין למישהו שיסחב לו אותם. הוא היה מקפיד על זה, חביבו את המצווה, שהתפילין תמיד יהיו איתו. כמובן אחרי זה גם על הרצועות, הוא גם לא היה מקפל אותם על הבית, היה מקפל אותם על היד, והיה מקפיד לשנות הלכות כל יום אחרי התפילה. אני אומר סתם דוגמה לכמה דקות לראות את הרב, את ההנהגה שלו בבוקר. כל דבר זה היה דבר השם, דבר השם בזה. הכתר הגדול שמדברים על הענווה ומסע העם, כמו שראינו ברמב״ם, הסבלנות הגדולה והחסד הגדול והענווה הגדולה. דברים שהיו ברב מקטנותו, וזה אולי אם אני סיפרתי כבר, אז תקנו אותי על הנעליים, אנחנו סיפרנו כבר. הרב קנו לו נעליים, לא היה ברירה, היו צריכים לקנות לו נעליים, שהוא היה בגיל 14 הוא היה, והנעליים היו קרועות, לא היו נעליים, האחים כבר לא נשאר, ו... קיים את התורה בעוני, אמא שלו הלכה לקנות לו נעליים. הוא התעקש לקנות נעליים שתי מידות יותר גדול ממה שהוא צריך, כי הוא יש היה לחסוך את הקנייה בשנה הבאה, בעוד שנתיים. טוב, עד שאמא שלו הסכימה, קנו נעליים שתי מידות יותר גדולות, בטח על יד אחת הוא יכל לספור את הפעמים שקנו לו נעליים. בדרך הביתה, אמא שלו פוגשת את השכנה, מספרת לה הלכו לקנות נעליים, והשכנה גם מתחילה לספר שהבן שלה, הוא היה גדול מהרב בכמה שנים, בוכה, לא מוכן ללכת לישיבה כבר כמה ימים כי אין לו נעליים, ואלה אין כסף אין לו נעליים וזה. הרב עם הנעליים החדשות שהוא קנה אותם שתי מידות יותר גדולות בגלל הצדקות שלו ביחס לאמא שלו, הלך לאותו יהודי שגדל להיות רב גדול בישראל ונתן לו את הנעליים שלו מתנה, את הנעליים שקנו לו מתנה, הרב נתן לו אותם. כמובן גם פה עשיית הדשמיה שהוא מרצונו רצה נעליים גדולות לחסוך לאמא שלו, אבל משמיים גילו שזה יתאים לו בזה. אחרי זה בשבת המוכר נעליים בא לבית כנסת וראה את הרב עם הנעליים המרופטות, אז הוא הסכים למכור להם נעליים בחצי מחיר שהוא שמע את הסיפור וזה. אבל החסד, הענווה וגדולה, הרב ביום החתונה שלו, החתונה היום הולכים לכותל, שהרב התחתן, הכותל לא היה בידינו, אז היו הולכים להר ציון, איפה שמיוחס קבר דוד המלך, יש שם המקום שהיו עולים לשם, כל החגים היו הולכים לשם, והיו רואים שם את הקצה העליון של הכותל, ככה הירושלמים, זה מה שהם היו עושים, אז בחגים, זה מה שהיו עושים, חתן היה הולך לשם הרב הלך לשם, ביום חתונתו, וכשהוא יוצא משם, הוא פגש איזה יהודי אחד, עם סוחר כמה סקים, תיזכן כזה זקן, וראה בחור צעיר, אמר לו, בוא תעזור לי לסחוב את העסקים. סתם היה לו תוכניות ליום החתונה, מה לעשות, לאן ללכת, איך להתכונן, אני יודע, סתם גם לבש בגדים נקיים. הרב סחב לו שעות, הוא היה צריך את זה עד הקטמונים, את כל העסקים שלו. אבל זה גם החסד, גם הסבלנות שהייתה לו, כמובן אותו קבצן, היה לו רשימה איפה יש חתונות כל ערב, הוא הגיע בערב לחתונה, הוא ראה שהחתן בכבודו ועצמו סחב לו את העסקים. חסד, זה לא חפאי ועדה, יכול לעשות חסד, אבל להיות בחסד ולהיות פנוי לציבור ולעשות אותם על ידיו, לא כשלך מתאים. הסיפור עם החתולה, סיפרנו, הסיפור עם החתולה. ערב ראש השנה, זה היה ממש שנתיים, שנה אולי לפני שהרב נפל למשכב בעוונותינו הרבים. ראש השנה אצל כל אחד, בטח זה יום חשוב, לא מתאמצים, אצל הרב, עושים הקדושה שלו, מסע המלה ו... הולך בבוקר לתפילה, לא תגיד אחרי התפילה כבר אתה רגוע כבר, אתה מסמן לעצמך, תקענו בשופר, התפללנו, אפשר. בדרך לתפילה, בדרך לתפילה, הרב יוצא מהבית, ניגש בן אדם, הרב, החתולה שלי מתה. אפשר לקבור אותה היום? אבל זה לא, זה מוקצה, הרב, אני יכול להגיד עליה קדיש? זה לא קדיש. הרב, אני הייתי מאוד קשור אליה, שהרב יבין. הרב, אולי הבאת את הגלגול של מישהו. וכל הדרך הבן אדם, עוד הפעם ועוד הפעם, והרב כבר היה לו, חשוב שזה כאבים בגב, הוא עצר על החשבת על ספסל, ועוד הפעם, והיהודי הנכבד והיקר עם החתולה, כל הדרך שאלות על החתולה, אותה שאלה פעמיים ושלוש, והרב בשיא הסבלנות, בדרך לתפילת ראש השנה, צריך לדבר איתו על החתולה שלו. כשנכנסו לבית כנסת, אז אדם אחר אמר, הרב, רבנו, עד כך, מה... חרב התייחס אליו ככה כל הזמן וזה. והוא לא עשה את זה באמת בשיא הסבלנות ובשיא הערת פנים. הרב אמר לו, תשמע, חסד זה לא לפי מה שאנחנו מבינים חסד. אדם נגיד יש לו, לא יודע, יש אחד רוצה לכך את השני חסד. חנית, הלך, קנה לו חולצה, תלבש את החולצה הזאת. אני עושה איתו חסד. הוא לא רוצה את החולצה הזאת, מה אתה רוצה ממנו? אמר לו, חסד זה לעשות לאדם לפי מה שהוא צריך. אצלו, מה שעכשיו מציק ויושב לו על הלב, זה הסיפור של החתולה שלו. החסד לא, לעשות איתו חסד זה להרגיע אותו בסיפור עם החתולה. עכשיו הוא התפלל תפילת ראש השנה בלב שקט ונקי. אתה היית מתפלל תפילה בלב שקט ונקי אם היינו מספרים לך איזה סיפור מהגמרה או איזה דרשת מוסר. אבל אצלו, ואז, אבל תראו, הרב לא הסתפק בזה להסביר למה חסד. הרב עכשיו הפך את אותו מגדל חתולים, הפך אותו לסנגון על כל ישראל נאבים שבשם, אמר לו, וכי אנחנו לא עוסקים בענייני חתולות, כל אחד עם עניינו, עם החתולה, עם השטויות שלו. אנחנו באים לקדוש ברוך הוא בראש השנה. עכשיו הקדוש ברוך הוא יגיד, תראו איך הם דואגים להרגיע יהודי שיש לו חתולה, שאין לו חתולה. גם הקדוש ברוך הוא יוותר לנו על כל השטויות. זה חסד. היה יהודי אחד, ארגן אירוע, אירוע גדול, והביא איזה זמר מפורסם מאוד היום. היום כולם יש חותמת של כשרות עליו, אבל בזמנו הוא הגיע לארץ, עשו לו הופעה, שלום כהן ארגן לו הופעה גדולה, שכר אולם, עשה מודעות, כרטיסים, ורב אחד הודיע לציבור שאסור ללכת לאותה הופעה, והוא בא לרב, במר לי, כבוד הרב, עכשיו אני עשיתי, שכרתי את האולם, כרטיסים, תזמור את הכל, עכשיו רבנים מוצאים מודעה שאסור ללכת להופעה שלו. הרב אמר לו, תקיים את האירוע. ואני אבוא לאירוע, תפרסם שאני אבוא לאירוע, והרב בא לאירוע, והרב ישב באירוע, ונתן את כל הזמן, ודרש, והכל, כדי שאותו יהודי, זה, הרב היה לו מה לעשות, מה הוא חסר לו מה לעשות, הוא אוהב את התורה יותר מהכל, וזה, שהיה לומד משניות בעל פה, שהיה איזה רב אחד, שהוא היה קטן, סיפור ארוך, אבל, קיצור, בזכות איזה רב אחד, הרב התחיל ללמוד משניות בעל פה, שהיה בגיל 9, והרב זכר, אותו אחד נפטר בלי ילדים. והרב אמר, כל פעם שנמצא באירועים, ואני יושב, או לא אמר, ומייבשים אותו, אז הוא אומר משניות ממה שהוא למד אז, והוא אומר כל פעם לעילוי נשמתו של אותו יהודי. אז אתה גם אדם התמדה בתורה וזה, אבל גם את החסד, לזכור לעשות חסד כל כך ישן, שהרב היה חולה. אז בתקופה שהוא היה בבית, היה מנחה וערבית. והיה פעם, כמה פעמים שגם שהוא בבית, הוא לא יכל אפילו לצאת על כיסא גלגלים מהחדר שלו למנחה וערבית. אחרי שכולם הלכו, והרב היה בחדר, מישהו דפק על הדלת, הבחור אסף שהיה עם הרב, הלך לראות מי בדלת, אמר לו, בן אדם, אי אפשר לבוא לרב, אמר לו, תעבור מחר בבוקר, הוא חזר לרב, הרב שאל אותו, מי היה בחדר, מי היה בדלת? הוא אמר לו, פלוני. מה אמרת לו? אז צחק, אמרתי לרב, אמרתי לו שבתוקף תפקידי הוא לא יכול להיכנס עכשיו, כי הרב מאוד לא מרגיש טוב. הרב אמר לו, אתה צודק, אבל תקרא לו. והוא קרא לו, הכניס אותו, אומר באמת זה השאלה של פיקוח נפש, הוא שאל, הרב ענה לו תשובה והוא יצא. הרב אמר לו, לפני 37 שנים הוא עשה לי טובה, ועד היום לא מצאתי את ההזדמנות להחזיר לו. אז עכשיו יש לי את ההזדמנות להחזיר לו. תחשבו, הרב לא היה, הרב היה בשלג, הוא היה מגיע לתפילה, לא היה לו הנחות לעצמו. הוא לא יצא לתפילה, אז הוא באמת הרגיש איזה, אבל להחזיר טובה לבן אדם, והוא זכר, 37 שנים הוא חיפש את להחזיר לו טובה, אז יחזיר לו את הטובה. הרב הלך לגמח שמחלקים מזון בית התמחוי. חסדי יוסף. הרב, אם הוא בא לשם, אז לכבד אותם, לא רק לעשות חסד עם הבן אדם, גם לכבד אותם בחסד שלו. אז הוא בא עם הבגדים שלו, של הראשון לציון. ורואים בתמונות את הרב לוקח צלחות מהעגלה ומחלק. אנשים, כשיום, מראה נפש, הרב עומד ומחלק לכל אחד את הצלחת עם האוף, עם הרוטב, אני יודע, ישפך לו על הגלימה, זה היה בדיוק ביום לפני שהבת שלו התחתנה, אלו, אתה צריך את הגלימה נקייה ליום בערב, הרב מחלק לכולם, ואחרי זה מסמחם במילים, וכשהוא יצא, הוא קרא לאדנדויד, שאמר לו, תשמע, הרב ראה את העיניים של הרחמנות שהיה לו, שם לב לכל דבר, הוא ראה איזה מישהו, מכניס איזה בורקס לכיס, אמר לו, כל יום שאתה נותן להם את האוכל, תשים להם לכל אחד שילדו סקיות לא שקופות. שמי שירצה יוכל בצורה מכובדת לקחת לעצמו אוכל הביתה. זה הרחמנות, החסד שבא ביחד עם הענבה. אשר יבחר השם הוא הקרוב. הרב אמר שהוא לא רצה להיבחר להיות רב ראשי. ובבא סאלי בא אמר לו, בשמיים החליטו שאתה תהיה הרב הראשי, תגיש מועמדו. את הדוד שלו הרב צדקה אמר לו, סיפור, אמרו שהבן איש חי בעלה וזה, בקיצור, הרב אמר, לא רציתי לריב עם הרבנים, והגשתי מועמדות, אבל כמובן גם היו לו הרבה מתנגדים, גם אחרי שהוא נבחר לרב ראשי, הרבה לא הסכימו להשלים עם העובדה הזאת, הם מתקשרים אליו באמצע הלילה עשרות פעמים ומנתקים, והמון המון דברים. לא משנה, זה הרב, אף פעם לא הקפיד, פעם אחת הוא, אמר הרב ככה, מה שזה, הוא אמר, אסור לי להקפיד, אסור לי להקפיד. זה היה איזה רב אחד שמינו אותו, הוא יחריא לטרפד את הבחירה של הרב, והוא יצר שם לובי. ארבעה אנשים שהרב ידע, הם כל הזמן עוסקים בתוך הוועדה, בתוך אלה שמצביעים, שהם אחראים על זה לבטל את המינוי של הרב. אז אותו רב, והיה נזר בזה אף פעם, הוא היה תמיד לספר סיפור, שיכול להיות בו מישהו, איזה, מישהו לא יצא נקי מהסיפור הזה, או שמישהו, משהו לא לכבודו של האדם, הוא היה אומר איש אחד, איש אחד, רב אחד, רב אחד. ולפעמים היו חכמים בעיניהם, חושבים שהם צריכים להזכיר לרב במי היה מדובר, וזה. הרב היה עושה כך, כאילו מה, אתה רוצה שנספר עכשיו את הסיפור. אז הרב הזה בא לרב, הוא אמר לו, אני שמעתי את הסיפור שהייתך עם החידה. אתה נגעת, הידיים שלך נגעו בחידה. אני אדבר נגדך. כל אלה שאני השפעתי עליהם להצביע נגדך, וכולם חושבים שהם יצביעו נגדך, אני אשכנע אותם להצביע בעדך. אבל אני, עוד וזה המינוי שלי היה, אני בורח ביום הזה לחול. אותו אחד באמת ככה עשה, הוא ברח לחול, ואת כל האלה הוא שכנע להצביע בעד הרב, וככה הרב נבחר. אבל זה אשר יבחר השם. סיפור עם החידה, זה גם סיפור פילי, זה סיפור ארוך, אבל הנקודה התמציתית בסיפור הזה, שהרב היה אז בן 30, והיו שם רבנים גדולים, מבוגרים, והרב פתח את הארון שהביאו בו את עצמות החידה, והכל היה מגולגל שם בצורה לא מסודרת. והרב נגע ביד שלו ואמר, הוא הביא ארון גדול ושם בתוך הארון, בתוך אותה ארון הקטן, פתח מהצדדים. לא יודע איפה התאומזה הזאת, איפה המחשבה הזאת, אבל ככה היו החיים שלו. הוא אמר, אחידה, אחידה, אני לא יודע מה לעשות, אני לא יודע לסדר אותך, הבאנו אותך לקבורה בארץ ישראל, תסתדר לבד. ושמו שריקה נוראה, וכל העצמות של אחידה הסתדרו באופן מעצמם, בכל הארון הגדול. לפי הסדר, ראש, ידיים, רגליים, הרב רואה את זה בעיניים, כולם התעלפו שם. הרב היה צוחק, אומר, אני הייתי עסוק בעבודה, אז אני לא הייתי טרוד בעבודה. אז לא זה. אבל כזה דבר, כמו שחזקן אומר, שרעש והקרבו עצם אל עצמו, וזה היה בגיל 30, וזה לא נהיה לבד, זה נהיה רק אחרי שהרב, עם האמונה שלמה שיש לו, עם הקרמה, אשר יבחר השם הוא הקדוש והקריב אליו. הענבה שהייתה לו, והוא ראה את זה גם בתור דבר חינוכי תמיד, הוא אמר, קורח רצה להרוס את הלימוד של הדוגמה האישית של משה רבנו. קורח רצה, כולם למדו ממשה, הרב היה אומר, היו למדים ממשה רבנו יותר מהניסים והנפלאות שמשה רבנו עשה. למדו מאור פניו, למדו מהענבה שלו, מהקדושה שלו למדו. וקורח רצה להרוס את זה. הייתי בטוח שמשה רבנו, הענבה שלו זה כדי להתגאות, זה כאלה. הרב היה בבית ספר למחוננים, שאלו אותו, צריך שתי רבנים ראשיים. למה אתם הרבנים, הראשיים, לא יכולים לעבוד דוגמה לעם, להפסיק את הפלגנות והתחרות בין ספרדים לאשכנזים? תראו אתם דוגמה, שיהיה רב ראשי אחד. שאלה חזקה, זה לא... אבל הרב אמר לו, אתה יודע למה? כדי שכולם יראו שיש שני אנשים באותה משרה, ומכבדים אחד את השני. זה לפעמים יותר קל לעשות מישהו אחד ממונה, אבל לראות שתי אנשים, והם באותו זה מכבדים אחד את השני, זה הדוגמה יותר גדולה, הרב אמר. זה נכון, תשמע, זה נכון, זה באמת נכון.
כאבא למנות שניים שהם לא אחד אשכנזי ואחד ספרדי.
מה?
אפשר למנות שניים, לא אחד אחד
אחד. ההמשך, אתה יודע מה יהיה ההמשך. אבל הלימוד זכות שהיה לו על כל העם ישראל, הסבלנות שהיה לו, האח שלי הזמין את הרב לברית, להיות סנדק. והרב הגיע, היה קיצור, חשבו, קיצור, הרב הגיע ולא כולם הגיעו עדיין. תינוק לא הגיע, משפחה, היה לא נעים. הרב ישב שם, יש שם איזה רב אחד, הרב דיבר איתו, כמובן אחי באותו רגע, כבר ביקש אלף מחילות וסליחות מהרב. הרב אומר לו, מה, אני נהנה לשבת פה, מדברים דברי תורה, אני נהנה לשבת פה, מה אתה? טוב, בתרגול כולם, באו, הייתה הברית, הרב יוצא עוד הפעם, הרב, מחילה. אמר, יש לך אורחים בפנים, תלך תעסק איתם, אני פה נהנה עם זה, מה? לא, אין לך, אני לא צריך לבקש. למחורת עוד הפעם בא לרב, מה, הוא דפק לרב דלת, הרב פותח לו את הדלת, הרב, מחילה. אז הרב ככה נשם, היה נשם ככה, שהיה רוצה לשכנע, היה ככה נשם עמוק, אמרו לו, לא לימדתי את עצמי עדיין לכעוס, אתה לא צריך לבקש מחילה, לא לימדתי את עצמי עדיין לכעוס. הסבלנות, אולי עשרות שנים במצטבר, כמו שאנחנו עושים במצחק אבינו, שאמר לקדוש ברוך הוא, פלגה עליי, פלגה עליך, עשרות שנים מחייו הרב הקדיש לשאת אותנו לזרועותיו, כאשר יישא מן דיונק לשאלות של פיקוח נפש, וגם לשאלות כמו, אני הרב גיא ציפר, שגעת אחת שבאה לרב ואמרה לו שתרנגולים, קנתה כתרנגולים, שחוטים, מלוכים וקפואים בפריזר, והם כל הלילה צרחו, כל הלילה התרנגולים צרחו, צרקו וזה. הפריט שידור שלה מקולקל, היא דמיינה שזה התרנגולים וזה. אז הרב לא הוציא אותה טמבל, הרב אמר לה, אני יודע שאת מברכת בכוונה על כל מה שאת אוכלת, אבל התרנגולים האלה, הנשמות שיש שם צרקות לתיקון, אז תברכי עליהם בכוונה מיועדת. ידעה, תמיד שמה, מה איתנו עם הזמן? אנחנו... טוב, סיפרנו גם על הילד, הרב בשבת, ילד אמר לרב שיגיד לו דבר תורה, הרב יכול להמשיך ולהגיד לו תוך כדי, הרב עצר, הוא יודע זה ילד, אז ילד צריך, הוא לא יקלוט אם הרב הולך, הרב עצר ואמר לו דבר תורה, הבנת? כן, נו, הוא שוחרר, הרב אומר לו, לא, תגיד, נשמע אותך, נראה שאתה לא רק יודע להבין, שאתה גם יודע להגיד את זה, זה להגיד בבית דבר תורה, נראה שאתה גם יודע להגיד. איזה חשיבות נתן לכל יהודי, לא עם החתולה, לילד קטן, ולא לצאת ידי חובה, באמת. תגיד, בוא נשמע שאתה יודע להגיד את הדבר תורה. כמובן, הרב, זה לא... גם כוח, משה רבנו ידע לסמן את האנשים שהם באמת, הם באמת אנשים שהם רעים, והם לא דתן ואווירה, גם אדם פעם הרב, בחוץ לארץ באיזה מקום, איזה שבת, היה לו סבב דרשות שם בכל השבת, והוא ראה איזה אחד שכל השבת מסתכל עליו בכל הדרשות, וככה מרותק. מדרשה האחרונה במוצא שבת, הרב דיבר שם על נבוכד נצר, ושתי נביאי השקר שביקשו את הבת של נבוכד נצר, אבא סנדרין, ובסוף הם ביקשו שיהושע הכהן יהיה, בקיצור הם נשרפו שניהם, בסוף נשרפו, אמרו להם, מי שצדיק אני זרוק אותו לאש כמו חנניה, מישאל ולא קורא לו כלום. אם אתם צדיקים וצודקים ונביאים, אני זרוק אתכם לאש, לא יקרה כלום. לא היה להם ברירה, בקיצור, לא זרוק, בסוף הם נשרפו. אז הרב גמר את הדרשה, אמר, ואתם יודעים, היו שתי נביאי השקר האלה? הרב הרפורמי והרב הקונסרנטיבי. הם שני נביאי השקר, זה חונה את האוטו, 5 מטר מהכנסת בשבת, וזה 100 מטר מהכנסת בשבת. זה קיצור, אני מבין. הוא ניגש לרב בסוף הדרשה, והרב רואה כבר שפניו, לא כמו כל השבת, תוך יד היה, אבל כל השבת נהניתי לך. אבל עכשיו קלקלת את הכל. שככה דיברת עלינו, אתה פגעת ברפורמי, פגעת ברב מרלו. אם רפורמי נפגע ממני, אם רבנים נפגעו ממני, אז זה מה שאני רוצה. באמת זה לא, די, להמיד אותו על הזמנה. סבלנות, כקטון כגדול, הרב אמר פרשת שבוע, על המטה ויוצא פרח ויצא ציץ ויגמול שקדים. אז הרב שציץ, פרח, שקדים, ושלושתם נשארו. לא הפרח נהפך לציץ ונהפך לשקד, שלושתם נשארו. כי אהרון הכהן הרב היה אומר, משה רבנו, המנהיג בישראל, שהשם בוחר בו, הוא צריך להתאים את עצמו גם לקטנים, גם לציץ, גם לפח וגם לפירות, גם לגדולים, כקטון, כגדול תשמעו. זה הרב היה ברוך אומר ועושה. ומטה אהרון נשאר עם אהרון, עד היום השקד פורח ומלבלב. היה גם דברי תורתם וקדושתם, נאמנו מאוד, ודבריהם חיים וקיימים, והגורה בהולכה עולמים, בדיוק שלומדים אותם ולומדים ממעשיהם, ודאי שהם חיים וקיימים בתוכנו ובינינו, וזכותם מגן וצינה בעדינו. לא לעשות גם אוכל שבחור ישיבה זה חשוב, הרב פעם היה באיזה טקס חנוכה של איזה ישיבה. והוא שומע, כן זה ער ורגיש לכל דבר, הוא שומע שתיים מדברים, אני יודע, ישבו שם הרבנים והעשירים, והייתה, הוא תרם את הזה, מסכן, התרימו אותו את החדר אוכל, התרימו אותו את הפנימייה, לא יודע, אני תרמתי, התעקשתי על זה ארון קודש, אני את הבטון של הבית מדרש, אני תראו את הספסלים. הרב קם לדבר, אמר יעקב, אבינו מגיע לבית אל. מה אמר הקדוש ברוך הוא? צדיק הגיע לבית, ולא ישן פה, אז הפיל עליו שינה. 14 שנה שלא ישן, זה שם ועבר, למד לא ישן. הגיע לבית אל, להר הבית, מקום שם, הקדוש ברוך אומר, פה הוא ישן. אומר הרב, תראו מה מעלת השינה של בחור ישיבה. מה מעלת חדר אוכל של בחור ישיבה. 14 שנה הוא למד בשם ועבר בלי הפסקה, זה מצוין. אבל שהוא בא לבית אל, אומר הקדוש ברוך הוא בא למלוני, פה ישן. ללמד את כולם ששינה של תלמיד חכם, שאוכל של בן תורה, זה חשוב מאוד. ברוך אומר ועושה.